בעיצומה של פרשייה, פרשיית לך לך, הקריאה של הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. וראינו איך בעצם הקדוש ברוך הוא שולף את אברהם מתוך המרחב שבו הוא נתון, המרחב המשולש של ארץ, מולדת ובית אב, מן הרחב אל הממוקד. הקדוש ברוך הוא שולף אותו ומייעד אותו בארבע הבטחות, זאת אומרת, כן, אשך לגוי גדול ואברכך, זאת אומרת, פיזי, גוי גדול, השם גדול, מברכך, מבורכים, מקללך האור, איזושהי הרחבה של השפע של הברכה, ועד ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. אנחנו שאלנו, מדוע להתנתק? למה לא במקום שהוא נמצא? ובעצם אנחנו קשרנו את הדברים לתופעה שקיימת בספר בראשית, שבעצם אין עדיין מערכת חיים שהקדוש ברוך הוא יכול להשרות שכינתו בה. אין. בכל הספר כולו, בתקופה מסוימת הקדוש ברוך הוא מדבר עם אדם אחד, או עם אדם ואשתו, אבל הקדוש ברוך הוא לא מופיע בהופעות מנוגדות. טוב, אל אבימלך הקדוש ברוך הוא מתגלה, אבל זה אל אברהם, רק הוא אומר לו, תיזהר בכבודו של אברהם. אבל זה לא הופעה אחרת, זה לא איזה נקודת מוצא אחרת, איזה עולם רוחני אחר שהקדוש ברוך הוא שורה בו. והדבר הזה בעצם, ההתגלות הזאת ליחידים, היא בעצם קשורה למצב של ספר בראשית, שעדיין העולם לא בנוי מבחינת ה... העולם הוא עולם אלילי, עולם מפורד, כל אחד הוא לעצמו, ובעצם יש פה איזו השתקפות מאוד עמוקה של ספר בראשית. בראשית ברא אלוקים, ויבדל ויבדל ויבדל. כל דבר הוא בעצם, בנקודת המוצא הוא עומד בפני עצמו, ועד הרבה. ההבדלה היא התקנה, מכיוון שההבדלה מעמידה אותו בעצמיותו, במקום המדויק שלו, במקום, זה לא תמיד מדויק, אבל בנקודת הראשית זה... זה הוא, זה המקום, ורק מאוחר יותר הולכים ומתחברים החיבורים. אז אם כן, אברהם אבינו נשלף, ובעצם נוצר פה כמו איזה מרחב רוחני גבוה, מרחב סטרילי, שבו הקדוש ברוך הוא מתחיל את הבניין של עם ישראל. והשליפה הזאת היא בעצם שליפה מיוחדת. לך לך, תעזוב את שלושת המעגלים האלה אל הארץ אשר הרקע. הקדוש ברוך הוא כמו נותן לו יד ואומר, אני אראה לך. הוא לא אומר לו לאן. כשאומרים לאן, אז אדם מכוון למטרה. כשלא אומרים לו לאן, אומרים בוא איתי, אז בעצם יש פה הליכה משותפת. והקדוש ברוך הוא מקפיץ את אברהם, מגביה אותו לאיזשהו מקום. אנחנו בפעם האחרונה גם דיברנו על העובדה שהעמדה הזאת, השליפה הזאת של אברהם, בעצם הופכת אותו... להיות באיזושהי עמדה אחרת כלפי העולם, כלפי המציאות. השם שלו אב רם, אבא רם, אבא גבוה. ולימים, יכול להיות שנראה את הפרשה הזאת בפנים, אני עוד לא משוכנע, אבל אב רם, כאילו אב רם, אבל עם ההי שהיא חללו של העולם הזה, וגם מבחינת השמה, ההי זה ההחלה, אב רם, השם שלו, אב המון גויים נתתיך, הוא מכיל בעצם, כמו אבא שמכיל את ילדיו ולא משחק איתם במגרש אחר, הוא מוביל אותם, הוא מעליהם. ומרגע זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ואשך לגוי גדול ואברכך מברכך, ונברכו בך כל משפחות האדמה, אתה בעצם נכנס פה להיות כמו אבא של האנושות. אבא זה עמדה אחרת, אבא הוא מורה מהמשפחה. כשיש קשיים, אבא צריך לנווט את הספינה, הוא צריך להרגיש אחריות, הוא צריך להרגיש למעלה, הוא צריך להרגיש שכולם מסתכלים עיני כל, הביטו אל אברהם אביכם, הביטו, מסתכלים על אבא, אבא, מה קורה? לאן אתה לוקח אותנו? העמדה הזאת, להסתכל על אבא, בעצם היא עמדה משמעותית, וכך מתחיל בעצם הסיפור של עם ישראל. היום אני רוצה שאנחנו נמשיך בפסוקים, ונראה מה קורה בין אברהם לבין לוט, והמבט הזה ילמד אותנו גם על הפרשה הזאת, מה בין לוט לאברהם, אבל הרבה יותר הוא יחזיר אותנו לאיזושהי תמונה להבין את מקומו של אברהם, וכמובן להבין שאפשר להמשיך את המבט הזה ולראות אותו בעוד ועוד בפרשיות, אבל בואו נלך ונסתכל בפסוקים. אז אם כן, אנחנו בפרק י"ב, והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך, את הפסוק ההוא, וילך אברהם, תסתכלו פסוק ד', כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. הפסוק הזה מיישם את את הציווי האלוקי, לך לך. לך לך זה ייעוד, זה חזון, זה מקום גדול, זה המקום שעוד רגע אחד זאת אומרת המקום ש... ונברחו בך כל משפחות האדמה, זה פרספקטיבה של דורות, פרספקטיבה של ימי עולם עד שנגיע לדבר הזה. אז אם כן, שימו לב, באותו פסוק שמתואר החזון, וילך איתו לוט. לוט בעצם מצטרף לסיפור. אנחנו כבר דיברנו כאן, אני חושב, על המילה איתו. מה ההבדל בין אמו לבין איתו? אמו זה אמו בלב, אמו אנוכי בצרה. ואיתו זה על ידו, כל אחד לעצמו, אבל בכל אופן הוא חובר אל הפסוק הזה. אז אם כן, אברהם הולך לממש, וילך הזה זה לא הליכה פיזית דווקא, וילך אברהם זה ההליכה הגדולה לממש את החזון, וילך איתו לוט, מצטרף אליו לוט. הביטוי הליכה זה לא דווקא לראות אותו הולך כרגע ברגליו, תכף תבינו יותר טוב מה אני אומר. אני עובר לפסוק הבא, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. רגע, ללכת ארצה כנען, כבר דיברנו על ההליכה, וילך אברהם. לא, זה לא אותה הליכה. ופה אני רוצה לצייד את כולנו בכלי בלימוד. כל פסוק יש לו איזשהו מרחב מושגי שבו הוא מתרחש. זאת אומרת, הפסוק וילך אברהם כאשר דיבר אליו הוא הפרספקטיבה ההיסטורית הגבוהה, ותחת הכותרת הזאת גם גילו של אברהם נכנס פה לאיזשהו מקום להתאים ולהבין למה גיל 75 ובצורה שזה נכתב, ולא ניכנס לזה כרגע, אבל זה פסוק שמדבר במרחב הגדול. הפסוק הבא, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחי ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. איזה פרספקטיבה זאת? עכשיו כאילו המצלמה המקראית מצלמת את ההתארגנות של המחנה. ההתארגנות של המחנה זה כאן ועכשיו, זה מרחב מוחשי, זה לא וילך אל החזון, זה וילך אחר. וכך אפשר להסביר, רגע, יש פה כפילות, למה הולך פעמיים? לא, זה לא אותו עולה. פה זה הולך לממש את החזון, פה זה עכשיו הולך ארצה כנען פיזית, עם תיאור השלבים ואיך מסודר המחנה, או איך ההיררכיה בתוך המחנה. בסדר, רואים? יפה. תחת הכותרת הזאת, שימו לב לדבר שהוא משמעותי, שבעצם יש פה, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו. שימו לב, מעגל ראשון שרה, מעגל שני לוט בן אחיו. שימו לב, בפסוק הקודם וילך אברהם, וילך איתו לוט, מיוזמתו או לקיחה של אברהם, או האם הוא הולך חי הנושא את עצמו או שאברהם לוקח אותו? אז אפשר להגיד יש סתירה בפסוק הראשון, בפסוק ד', וילך אברהם וילך איתו לוט, מעצמו לוקח את עצמו עם איזושהי הדדיות מסוימת שמתקיימת עם המגבלה של איתו, אבל היא קיימת פה. וילך אברהם וילך איתו לוט, מצטרף אליו. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט, אברהם לקח אותו או שהוא בא מאליו? אז מה התשובה? לחזון הוא בא מאליו, אברהם לא אמר לו תבוא. אבל אני בדיוק רוצה להגיד שהפסוק השני הוא נתון במרחב אחר, אז אין סיבה לחבר ביניהם. זאת אומרת, הפסוק הראשון, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, לך לך ואשך לגוי גדול, זה גדול. והסיפור השני, אין סיבה ללכת לאן שאתה הולך, כי יש פה פסוק שאתה קורא אותו בהקשר למרחב שבו הוא נתון, אז אתה מבין לגמרי. עוד מעט תראו שבעצם יש פה שני תיאורים, יש תיאורי חזון ויש תיאורים מוחשיים, מרחב מוחשי, ואנחנו נעקוב אחרי הסיפור כאן וכאן ונראה מה קורה באגף הזה ומה קורה באגף הזה. וכל פעם נשאל את עצמנו איפה אנחנו נמצאים, בגדול או בקטן, בחזון או בממשות.
אפשר לומר שיש קשר ביניהם, ואם בממשות הוא לקח אותו, אז גם בחזון היה
לאברהם. יכול להיות קשר, אבל קודם כל בוא, אם נראה אותו נראה, אבל קודם כל בוא נעשה את ההבחנה, אתה מבין את ההבחנה, אתה רואה אותה, זה כרגע מה שחשוב, אם יתבצע קשרי, יהיו קשרים, נראה אותה. בסדר, אז אם כן, אנחנו רואים עכשיו דבר מעניין. ויקח אברהם, אז מה הגלי, מה ההיררכיה בתוך משפחת אברהם? אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו, ואחרי זה את כל רכושם של כולם, שלו ושל לוט. הרכוש אחרי אנשים, הגיוני, יפה. טוב, אז אנחנו ממשיכים, פסוק ו. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. שימו לב, זה נקודת המפגש הראשונה שלו עם הארץ, ונקודת המפגש הזאת עם הארץ היא מעניינת. מה זה ויעבור אברהם בארץ? מה זה ויעבור? ויעבור זה תיאור של אדם שעובר ממקום למקום, סוג של תייר, נכון? עובר זה לא אדם שמשתקע, עובר זה מעבר, אני במעבר, אני בתחנת מעבר. מעבר זה עובר ל, ממקום למקום. אז ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם. רגע, עד שכם? לא, לא שכם, מקום שכם. מה זה מקום שכם? כמו עיבורה של עיר או מרחבה מסביב, אבל לא בשכם. הוא לא הולך למקום. עד אלון מורה, מקום שיש בו אלון, והכנעני אז בארץ, זאת אומרת, שימו לב, אברהם לא נכנס לשכם, אברהם עובר ממקום למקום, והנה המקרא בעצם אומר לנו, רגע, אתה רוצה להבין את פשר העניין, והכנעני אז בארץ. מה זאת אומרת הכנעני אז בארץ? יש כנענים שגרים בארץ, אז אברהם לא נוחל או לא מתיישב או לא מתמקם או אפילו לא נכנס, אלא הוא בעמדה של ויעבור אברהם, כי יש את הכנעני שנמצא בארץ, והכנעני אז בארץ, וממילא הם דיירים בה. אז אברהם אבינו עובר בה ולא משתקע. אז אם כן, זו שכם, אפשר פה ללכת לעוד מקומות שפחות אני רוצה להתמקד בהם, להבין מה קורה בכל מקום. בשכם יש לו גילוי, וירא אליו אלוקים, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ושימו לב, וירא אליו, וירא השם אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. זאת אומרת, יש פה גילוי אלוקים, יש פה הבטחת הארץ, והוא בונה מזבח לאל הנראה אליו, אבל שימו לב לדבר מאוד משמעותי. מה זה לזרעך אתן את הארץ? מה איתי? לא לך. מה זאת אומרת? אני באתי לארץ, אז מה יהיה? זה לא שלך. הכנעני אז בארץ, יש פה תושבים אחרים. ובעצם, כבר בנקודת המוצא רואים אברהם, הוא לא בא להשתקע. הוא בא עם איזה ראייה רחבה לטווח ארוך, לזרעך אתן את הארץ הזאת, והוא מתנהל בהתאם, ועוד מעט נראה עד כמה הוא מתנהל בהתאם. ובעצם הסיפור הזה הוא לא סיפור קונקרטי, הוא לא סיפור מיידי, זה לא סיפור יישומי, זה משהו לזרעך, לא לך. ויעתק משם ההרה, שימו לב, עוד פעם תיאור של מעבר ממקום למקום, מקדם לבית אל. רגע, למה אתה לא הולך לבית אל? בית אל כבר יושבים. אני לא בא למקום שיושבים פה. אני בא למה? מקדם לבית אל. ויתו עלו בין בית אל מים, והי מקדם. אני בין שני מקומות, במרחב הנתון, לא במרחב המיושב. והנה, פה, שימו לב, זה נקודה מאוד מעניינת, מי שפעם עמל לנסות להבין משמעות של מקומות, אז יש לנו את שכם שהיה שם, כמו שראינו בשכם, היה גילוי והייתה הבטחת הארץ והיה מזבח לאל הנראה. פה אין גילוי בבית אל, שימו לב, אין גילוי, יש מזבח, אבל ויבן שם מזבח, ויש קריאה בשם השם. שם הקדוש ברוך הוא דיבר אליו, פה הוא קורא בשם השם. זה מעניין, זה פער, זה נושא אפשר לפתח אותו בפעם אחרת, אבל מה שבעצם אנחנו רואים כרגע שהוא לא מתמקם ולא משייך את עצמו לבית אל, אלא בין בית אל ובין העי עובר דרכים. ואני ממשיך הלאה. וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. מה זה פה? עוד פעם עמדה של נבד, הלוך ונסוע, עובר ממקום למקום. טוב, אני רוצה כבר לתת איזושהי תמונה, ובואו תדלגו רגע אחד על פרשיות שאנחנו עוד מעט נראה אותם, הפרשייה של הפרידה מלוט, אבל תשימו לב מה אומר לו הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא מבטיח לו את הארץ. הוא מבטיח לו את הארץ, אז בעצם ההיגיון שלנו היה אומר, אם הבטיחו למישהו את הארץ, אז תנחל, תשב באיזה מקום, תגדל את אם זה צון או תיטה עצים ותקשר, איך נקשרים אל ארץ ישראל? אתה יושב באיזה מקום ואתה נמצא שם, אתה נוכח במקום, וככה אתה נקשר אליו, נכון? ככה אתה בונה משפחתך, אתה חי בין אנשים וכן, זה הסדר הנורמלי. איך אצל אברהם? זה לא ככה. הסתכלו אחרי פרד לוט נעליו, יש ציווי מהותי, פסוק י' ז' בפרק י' ג', קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה. למה ללכת? למה להתהלך? למה ללכת לאורכה ולרוחבה? למה לא להשתקע? למה לא להשתקע? אנחנו חוזרים פה לאברהם. אנחנו חוזרים לאברהם שבעצם יש לו איזושהי עמדה רוחנית לא רגילה. הקדוש ברוך הוא שלף אותו מתוך המציאות, מתוך שלושת מעגלי החיים, ואומר בוא איתי. אברהם מסתכל על העולם ממעוף הציפור, מסתכל על העולם מאיזה נקודה גבוהה, כמו אבא שנמצא בחברה של כל ילדיו, והוא רואה את כל מה שהם רואים, אבל הוא רואה את זה ממקום יותר גבוה מכולם. ואם אדם בסדר העולם הרגיל, הפשוט, כדי להיות קשור לאיזה מקום, אז הוא נמצא בו ומאבד את האדמה ונוכח שם ובונה, וככה הוא נקשר אל הארץ הגדולה מתוך הקשר שלו אל המקום. אברהם לא ככה. אברהם עובר ממקום למקום, וזה הקשר שלו, דווקא מנקודת הריחוק, דווקא מנקודה של איזה פרספקטיבה גדולה, הוא לא שייך לא לפה ולא לפה ולא לפה ולא לפה, הוא שייך למקום הגבוה מעל כולם. תחת הכותרת הזאת יש פה אפילו דבר שהוא פלא, ואני שם אותו על השולחן, שבעצם אם אתה שואל רגע ומה, אז הוא נקשר אל הארץ במובן הגבוה, ומה במובן האנושי הפשוט, הקשר החי המשפחתי הקרוב, החיבה, איפה הדבר הזה נמצא? אז אפשר לראות כמה פעמים ניסוחים של אברהם שהם, ששמתי לב אליהם, הם ממש הפליאו אותי, אבל קשה לברוח מהם. תסתכלו בדבריו לאבי מלך בפרק חף, פסוק י' ג', כשהוא מסביר מה היה פה, הוא אומר, כאשר יתאו אותי אלוהים מבית אבי. יתאו אותי אלוהים, תאיתי, כי תרץ שור סונחה, תואה, תואה זה מחפש את דרכו, תואה בדרך. אז לא במובן של טעות, זה בטף, אבל בכל אופן, ויהי כאשר יתאו אותי אלוהים מבית אבי, ואומר זה חסדך, הסיכום שעשינו בינינו, שבכל מקום הוא יאמר אשתי, שאת אחותי. כאשר יתאו מבית אבי, בית אבי איפה זה? זה שם. כאילו הקשר אל הארץ במובנים המוחשיים שלה בעצם נשאר, כן? ובאמת הרשב"ם אומר, כאשר יתאו אותי הגלוני ממקומי, שנאמר לך לך מארצך. זה פלא השימוש של הרשב"ם בניסוח כזה, אבל הוא מגלם איזשהו מימד. ואנחנו רואים כשהוא שולח את כן יחס דומה, לפני מותו הוא שולח את העבד ושולח אותו להביא אישה לבנו יצחק. השם אלוקי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת. שימו לב, מאוד מדויק, השם אשר הוציא אותי מבית אבי ומארץ מולדתי. מה? בית אביך זה שם. כן, בית אבי זה שם וארץ מולדתי, ולארץ ישראל הוא נקשר באיזה ראייה היסטורית מופשטת גבוהה רוחנית לעתיד, עובר ממקום למקום, לא שוקע. מאוחר יותר הוא יהיה זה נכון, הוא יהיה בחברון, יהיה בבאר שבע, אבל גם בשלבים שהוא יהיה בחברון ובאר שבע, הקשר הוא יישאר במקום הזה, ואפשר לראות כשהוא בא לקנות את המקום בחברון, גר ותושב אנוכי עמכם. נשיא אלוקים אתה בקרבנו, ומבחר כבר אין הוא קבור את מתיך. נשיא אלוקים הוא מורם מעם, הוא גבוה, הוא לא אמור לנחול איתנו. אנחנו נראה, בסיפור של בני חטא, הם בעצם אומרים לו, מה, אתה איתנו? אתה לא איתנו, אתה גבוה. כהן נוחל, כהן אין לו נחלה, השם הוא נחלתו. ככה הם תופסים אותו, כמו כהן, כמו אדם מורם, כמו אדם גבוה, כמו אבא. כולנו פה נוחלים, אנחנו הבנים. אתה אבא, אתה למעלה. ברוך אברהם לעליון קונה שמיים וארץ, ככה מתייחסים אליו. וככה גם הוא תופס את עצמו, וזה באמת אפשר לראות שהצעד הראשון של אברהם לקנות פעם ראשונה מקום בארץ, אחיזה, זה בית קברות, אחוזת קבר לאשתו במותה, וזה נקודה מאוד מעניינת להתבונן ולהבין את העובדה הזאת, אבל היא קשורה לנו לתמונה הזאת.
כן, חופר בעירות בארץ
פלישתיים,
תודה
לבעלות. נכון, הוא חופר בעירות, אבל אין קניין. אבל אתה צודק ששם זה יש איזושהי אבל חפירת בעירות זה לא כמו לבנות בתים, זה סוג אחר של השתרשות.
צורך בסיסי.
מה?
זה צורך בסיסי קצת.
לא שומע.
צריך לשתות אז.
כן, זה משהו שהוא גם צורך קיומי, לשתות ולהיות, לקבל, זה לא בהכרח, אם כי יצחק מנסה לממש את הסתמום פלישתים, הם סותמים אותם פלישתים, והוא חוזר וחופר את הבהמות אשר סתמו אותם הפלישתים, אז יש שם איזשהו מאבק, נכון, נכון, אבל אני אומר, איזשהו מקום שמשוייך אליו, והמקרא מעיד, זה שלו, אשר קנה אברהם, זה שלנו, זה מופיע פעם ראשונה שם. אתה צודק שהסיפור של הבארות הוא מתחכך עם המקום הזה, זה הערה חשובה. יפה. עכשיו אני רוצה לדבר על לוט. כבר במבט ראשון, אם הייתם נשאלים על לוט, מנסים לחשוב, מתאים לו הסיפור הזה? הוא מצטרף אל החזון. אני שואל, לוט, אתה הבנת את הסיפור? אתה הולך לחזון שאין לו שום השלכה לגבי הדור שלך, ואולי הבנים שלך לזרחה. אתה הולך לשליחות היסטורית, והייעוד הזה הוא ייעוד ארוך טווח, זה לא ייעוד קצר. אתה מבין את הסיפור הזה? אז בואו נראה מה הוא מבין, ובואו נראה לאן הדבר הזה לוקח אותו. אז קודם כל, אנחנו ראינו את ה... סליחה, ראינו את ההתארגנות, כמו שאמרתי, וההתארגנות הייתה במהות, או במהות הוא הולך איתו, ובפועל וילך ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחי ואת האנשים, ואחרי זה את הרכוש, והוא בעצם נמצא בתוך המעגל הפנימי הזה אחרי האישה, אבל בכל אופן לפני הרכוש. הרכוש זה כבר הרכוש של כולם שקושר אותם להיות איזשהו דבר אחד. והנה, שימו לב, יוצאים לדרך, נמצאים בשכם, נמצאים בבית אל, הלוך ונסוע נגבה, יורדים למצרים, כל השלבים האלה, מה אם לוט? כלום, אין התייחסות. יכולנו, כן שתהיה התייחסות. לא יודעים מה קורה שם. אנחנו יכולים להבין ולחשוב שאולי לא פשוט לגמרי, העמדה הזאת של אברהם עובר בארץ ממקום למקום, הנוודות הזאת, החוסר אחיזה, לזרחה ייתן את הארץ הזאת, לא ברור לנו, כבר מעצמנו אנחנו חושבים, רגע, מתאים ללוט? זה הסיפור הזה הולך עם לוט, או שזה סיפור לא מתאים כל כך ללוט? אנחנו יכולים לנחש, אבל אנחנו רואים שהוא שותק בתוך המצב הזה. והנה חוזרים ממצרים, תסתכלו מה קורה פה. ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט אמו הנגבה. מה קרה פה? אתה רואה את הסדר התנועה? הלוט עבר אחורה. לוט התנתק בעצם מהמעגל, מהמחנה של אברהם. המחנה של אברהם מתואר במעגל ראשון. ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט אמו הנגבה. לוט הוא אחרי הרכוש, הוא לא לפני הרכוש, והרכוש זה אברהם ורכושו ולוט. רגע, ומה עם הרכוש של לוט? לא ברור, בפסוק הבא יהיה תואר. אז שימו לב, זה כבר איזשהו דבר שמאותת לנו איתות. רגע, 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 לוט זז למעגל חיצוני, לוט התרחק, מה קרה לוט? עכשיו, אם אתם רוצים, בואו נסתכל טיפה לאחור ונראה את הפרספקטיבה ואת התמונה, לראות עד כמה אנחנו הרבה פעמים שואלים. אני אומר עכשיו איזשהו כלי לימודי, אני רוצה להראות לכם עכשיו שלושה פסוקים שמתארים את המחנה, איך הוא מסודר, וזה פסוקים שהרבה פעמים אנחנו יכולים לרוץ עליהם, כן, הבנו איזה מין תיאורים סתמים, אבל כל פסוק זה אוצר שלא ישוער כמה אינפורמציה רוחנית וערכית ומשמעותית בעצם נמצאת בכל אחד. אז בואו תסתכלו על שלושה מעגלים. המעגל הראשון, פרק י' פסוק למד א', כאשר התחילו את המסע הזה, ואת הסיפור הראשון מוביל תרח. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם. איך הסדר פה? קודם כל, זאת אומרת, תרח לוקח את אברהם, את לוט ואת שרי. למה לוט לפני שרי? ברור, כי זה ביחס לתרח. אז ביחס לתרח הוא, אבל המבנה באמת מופיע ככה. במעגל של תחילת פרק י"ב אנחנו רואים שמשתנה, תרח כבר לא נמצא בתמונה כמובן, ויש את אברהם ויש את שרי ויש את לוט ואת כל רכושם. לוט הוא אחרי, מה? הוא בתוך המעגל, הוא בתוך הסיפור, הוא בתוך המחנה, הוא מתואר. כמובן שהוא נדחה מפני אשתו, שרה אשתו, שהיא קודמת לו, אבל יחד עם זה הוא בפנים. והנה בתיאור השלישי שלנו אנחנו רואים שאברהם מתואר עם עם הרכוש שלו ולוט אמו. זה מעניין, למה זה אמו פה? יש פה תרתי דסתרי. מצד אחד תרתי דסתרי, אתם מבינים תרתי דסתרי? זאת אומרת, מצד אחד הוא נדחה, והיה לאברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט אמו הנגבה. יש עוד דברים מעניינים בפסוק הזה. שימו לב, יש פה את נחתה בפסוק? מה זה? זה תופעה נדירה מאוד, נכון?
עלייה מהירה.
מה?
אולי מהר כזה.
אולי רק
רואה אימו,
אבל הוא לא צריך לשכנע את משפחתו, את רכושו.
יש פה איזה סוד בתוך הפסוק הזה. פעם היה לי איזה מחשבה, אבל אני כרגע לא זוכר. אני משאיר את זה טיפה פתוח, אתם מוזמנים לנסות להבין. זאת אומרת, מצד אחד רואים התרחקות, ותכף תראו התרחקות, אי אפשר לברוח ממנה. היא קיימת, היא חיה, נושמת, והיא מתפתחת מפסוק לפסוק, ונראה אותה. יחד עם זה, בדיוק בנקודה שממנה מתחיל סיפור הפרידה, יש איזה נקודה של לוט אמו הנגבה. זאת אומרת,
נראה שהוא מתחיל לפדח עצמיות, מעבר
הוא מפתח עצמיות. אתה אומר, כשאומרים אמו, יש עם מי לדבר. יפה. תמיר הערה מאוד יפה, ואני אלך יותר מזה. ויעל אברהם ממצרים, זאת אומרת, מתי נזכר עוד פעם לוט? כשיוצאים ממצרים. ובנקודה הזאת, עכשיו, הסיפור של מצרים זה עוד סיפור. איך להבין את מה שהיה שם? איך להבין את כל מקום שהולך אברהם אליו ואומר, זו אחותי, זה פרשה בפני עצמה, אני פחות רוצה שנתמקד בה כרגע. ואז ויעל אברהם ממצרים, מתוך החושך והעלייה הזאת, מתוך המציאות הקשה שהייתה להם שם, הנגעים ואשתו שנלקחה, וכמעט קרה את מה שקרה בכל אופן. ובתוך המקום הזה, החזרה לארץ ישראל, לוט אמו הנגבה, אז אתה אומר, מתעוררת בו, כאילו מתעוררת בו איזה עצמיות, אז יש כבר אמו, יש פנימיות אצלו. בשלב הזה הוא לא לגמרי מנותק מאברהם, אבל הנתק ילך ויתקיים בשלבים הבאים, והוא מתחיל מאיזה נקודה של בחירה, ואתה אומר אמו זה נקודה של בחירה, נקודה של 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 עמדה פנימית שקיימת, ויש אמי, יש כבר, ויש פה נסירה מתוך בחירה. טוב, אני חושב שזה כיוון נכון וכיוון יפה, שצריך אבל לפתח אותו, ולא פיתחתי אותו כרגע בהקשר של הפסוק הזה, אז אני שם פה סוגריים, אבל תכף תראו, התמונה הולכת ומתבהרת גם בלי הפסוק הזה, גם בלי, צריך להתמודד עם השאלות שעולות ממנו, אבל אני מזמין אתכם לעשות את זה. ואברהם כבד מאוד, עכשיו שימו לב, יש פה הנגדה, זאת אומרת, וכל אשר לו ולוט עמו הנגבה. רגע, ומה עם הסיפור של ה... של הרכוש? אז בעצם מתארים, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. מאיזה סיבה ממשיכים ומתארים? וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה בין בית אל ובין האי, אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם השם. כל זה כאילו סוגריים שאפשר להתייחס, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, וגם ללוט הולכת אברהם היה צאן ובקר ואוהלים. עכשיו, יש פה, שימו לב, אברהם ולוט. עכשיו בואו תסתכלו מה יש לאברהם ומה יש ללוט. אברהם כבד מאוד במקנה, מה זה מקנה? זה צאן. אבל ללוט כתוב צאן ואצל אברהם כתוב מקנה, מה ההבדל? צאן זה מוחשי, מקנה זה קניין. זאת אומרת, זה כאילו להתייחס אל הדבר, אבל לא כממשות, אלא יש לי קניין, להתייחס לשווי שלו. הביטוי הנוסף לזה, במקנה, בכסף ובזהב, כסף וזהב, זה כסף וזהב. זה מתאים לנוודים. גם צון, אם אתה תופס אותו כמו מקנה, זה מתאים לעבדים, לנוודים שעוברים ממקום למקום ולא שוקים בו. ומה יש ללוט? וגם ללוט הולכת אברהם היה צון, ובקר ואוהלים. עכשיו לאברהם, אברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, בלשון יחיד. לשון יחיד, כבר דיברנו על זה. הרי בכסף ובזהב, הרי יש לו הרבה כספים, לא, יש כסף, זהב, זה מופשט יותר. אצל לוט זה דברים מוחשים, אין פה כסף, אין פה זהב, ואין פה מקנה, יש צאן ובקר ואוהלים. הלשון אוהלים בלשון לא... צאן בקר ואוהל כמושג, צאן בקר ואוהלים כממשות. במילים אחרות אפשר לראות שאברהם אבינו הוא נייד, הוא עובר ממקום למקום, הוא נבד, כל הפרק הזה הוא נבד, הוא עובר ממקום למקום. גם פה בעצם אברהם אמנם כבד, אבל במקנה, בכסף ובזהב, בדברים מופשטים יותר, וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה בין בית אל ובין האי. הוא חוזר ועושה את כל הסיבוב, וילך למסעיו. מה זה מסעיו? אברהם אבינו נודד, אין לו מקום. הארץ במובן הגדול של הארץ היא המקום שלו, אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם השם. וגם עושה סיבוב וחוזר בחזר. נכון, נכון. כל התנועה הזאת, וגם ללוט ההולכת אברהם היה רכוש, ואצלו זה צאן ובקר ואוהלים. ואפשר היה בעצם, הייתי אומר, זאת אומרת, צאן הוא נכסים שלא ניידי, זאת אומרת, גם אם הם כן ניידי, אבל בתפיסה שלו הם מוחשיים יותר, יותר הוא נייח, וכמו אומר, לא פשוט ללכת עם הבקר, עם האוהלים, אני רוצה להשתקע. ואברהם במקנה, בכסף ובזהב, הוא מתאים את עצמו לתנועה. כסף וזהב זה מתאים, אתה שם אותם בכלך, אבל אתה הולך, אתה נייד, אתה לא... זה דבר ראשון. דבר שני, כל התיאור הזה, וילך למסעיו, איפה לוט נמצא? הוא לא בסיפור. יצאו ממצרים, לוט הוא כן, ביציאה ממצרים הוא נמצא, וילך אמו, הוא כן בסיפור. אבל אז אברהם כבד מאוד, ועם הכובד הזה, וילך למסעיו, איזה הסתערות, עובר ממקום למקום, חוזר על כל הסיבוב שראינו אותו, וברוח הדברים שראינו אותו. ופה אין לוט, פה לוט מופיע מיד אחרי זה, וצון ובקר ואוהלים, ולא בתנועה, הוא לא נמצא בתנועה הזאת. במילים אחרות, יש פה הבדלים. יש פה הבדלים שאנחנו מתחילים לראות אותם בתנועה. זאת אומרת, אברהם, מתאים לו הסיפור הזה, אברהם מחלץ את עצמותיו ועובר ממקום למקום, ורואה את הארץ כולה כאיזושהי ראייה רחבה, ואת הקישור שלו אליה, ולא תכבד לו הסיפור, ובעצם עוד מעט נראה את הביטוי של זה. נכון. וגם ללוט, כן, וגם ללוט ההולך את אברהם. נכון. אז קודם כל, שימו לב, לפני רגע היה הולך עם אברהם, ועכשיו הולך את אברהם. התחלנו ביציאת מצרים, הולך עם אברהם, וגם ללוט הולך את אברהם, זה חד המעבר. זאת אומרת, הוא מראה לנו על התנועה, על התנועה פה. זה דבר ראשון. אז יש פה פיחות. אני אומר, הוא תפל, ואולי תפל כעת ומבחוץ, כשכל הפסוקים האלה, אברהם כבד במקנה, וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, הוא לא חלק מהסיפור, וגם ללוט ההולך את אברהם היה, הוא עומד בסוג של, עומד בצידו, סוג של הנגדה, סוג של, הוא זוכה לתיאור, לא, הרי אם הוא חלק מהמחנה, אז תגיד אותו כחלק מהמחנה, הוא לא חלק מהמחנה, הוא אוטסיידר, וגם ללא אותה הולך את אברהם, היה דברים יותר כבדים, ויותר מוחשים, ויותר קונקרטיים, כמו שאמרתי, אוהלים בלשון רבים. אז בעצם, אתה צודק, הוא מצד אחד, פיזית הוא הולך איתו, אבל העובדה שתולשים אותו ממקומו, ומעמידים אותם בסופו של דבר זה לעומת זה, הוא מעמיד אותו כבר מחוץ למחנה.
זה תהליך,
זה לא... מה?
זה תהליך כזה.
זה תהליך. יש פה מורכבות שצריך להיכנס עוד יותר, עוד יותר לדקויות. אתה מאיר הערה נכונה, אבל יחד עם זה, אז אמרתי, בפסוק הראשון, אני אסכם, בפסוק הראשון, ויעל אברהם ממצרים הוא ואשתו, וכל אשר לא, ולא תימו הנגבה. אתה רואה פה שהוא נדחה? את זה רואים. יפה. אז הוא נדחה. יפה. עכשיו מתחילים לדבר על הרכוש. אגב, הוא ואשתו בכל אשר לו, ולוט, ומה עם הרכוש של לוט? לא סיפרנו. אנחנו כאילו מחכים לפירוט בשלב הבא, נכון? הרכוש של לוט לא מדברים עליו, מדברים עליו. ועכשיו מדברים על הרכוש, אבל גם של אברהם. מה זה כל אשר לו? אז בוא נספר לך מה קורה עם אברהם. וגם ללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים. אז כל התיאור הזה של אברהם הוא לא מכיל את לוט, כי לוט בנפרד יתואר רכושו. אז בעצם הסיפור הזה של הרכוש מתואר אברהם כמי שחוזר אל כל הסיבוב, יש לו רכוש ויחד עם הרכוש הוא עולה ועושה את כל הסיבוב, ולוט לא עשה איתו את הסיבוב, רק מתארים שהוא הולך איתו, כמו שראינו באיזשהו, ואם אתם שואלים, אז יש פה איזשהו פיחות בבין לוויה שלו, פיחות בקשר בעצם שמתרחש ביניהם. יפה. עכשיו בואו נלך עוד צעד. ולא נסע הארץ אותם לשבת יחדיו. מה זה ולא נסע? ולא הגביע, לשאת נושא עוון ופשע. הקדוש ברוך הוא מגביע את העוון. לשאת את העם, להגביע את העם. זאת אומרת, לא הרימה אותם הארץ לשבת יחדיו, כדי לחיות שני אנשים באיזשהו מקום, צריך שהארץ, יש פערים בינינו ויש מתח בינינו. אז אם מרימים אותנו לאיזשהו מקום גבוה, אז יש איזשהו מבט שמכיל את הקיום של שנינו. אם יש מקום שצפוף להיות כמה אנשים ביחד, אז אם יש ייעוד גדול, לכולם יש כוח, כולם יש כוח לי, עזוב, קצת צפוף. אנשים באים לירושלים, היו עומדים צפופים, משתחווים רווחים. למה? השתחוויה זה עבודת השם גדולה. לא, בסדר, קצת לחוץ, זה לא מפריע לאף אחד. כשיש אהבה בבית, אז בית הוא תמיד מספיק לכל בני הבית, נכון? וכשיש מתח, אז אפילו מה שיש הוא לא. ולא נסע אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רב רכושם, כי היה רכושם רב. זאת אומרת, כן, יש פה רכוש רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. זאת אומרת, בעצם כן, יש פה, לא זכו לעילוי משותף, וממילא, אפשר לומר, ולא יכלו לשבת יחדיו, מופיע פה כתוצאה. עכשיו יש פה סיפור של הריב, שבואו נראה אותו. והיא ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז בארץ. על מה הם רבים? אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו כן יודעים מה? שזה קשור להמשך של הפסוק. יש פה איזה ריב שאנחנו לא יודעים מהו, והכנעני והפריזי אז יושב הארץ, בארץ, סליחה. מה זה קשור? אז חז"ל קושרים קשר מיוחד, ובואו תסתכלו מה אומרים חז"ל. אומרים חז"ל בבראשית רבה, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם לבין רועי מקנה לוט. רבי ברכיה בשם רבי יהודה ברבי סימון אמר, בהמתו של אברהם אבינו הייתה יוצאת זמומה, ובהמתו של לוט לא הייתה יוצאת זמומה. מה זה זמומה? מכסים את הפה באופן כזה שהיא לא תאכל משל אחרים. היו אומרים להם רועי אברהם, הותר הגזל? מה זה? איך אפשר? היו אומרים להם רועי לוט, עכשיו תראו את הטענה שלהם. כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לזרעך אתן את הארץ הזאת. הקדוש ברוך הוא הבטיח אותה לאברהם. ואברהם פרידה הקרה אינו מוליד. למחר הוא מת ולוט בן אחיו יורשו, ואי נחלין מדידון, אינו נחלין. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כך אמרתי לו, לזרעך נתתי. אי מתי? לכשיעקרו שבעת עממים מתוכה, והכנעני והפריזי הזה יושב בארץ וכו'. מה כתוב פה? שימו לב, הוויכוח ביניהם קשור ליחס לשאלה, רגע, הכנעני אז יושב בארץ. הדבר הזה קשור, ומה זה קשור? יש ויכוח. עכשיו תראו את שלבי הוויכוח בעצם. קודם כל, לא תצטרף לאברהם. הם מסכימים שהסיפור הזה הוא של אברהם, אבל לא תצטרף לאברהם. זה אמירה ראשונה. אמירה שנייה, שבעצם, אז אנחנו עכשיו לא צריכים להיות זמומים. למה? כי הארץ ניתנה ללוט. לא רק שניתנה ללוט, אברהם בחוץ. כי אברהם אין לו המשך, אז לוט יזכה בכל. אז לוט עומד להיות היורש הבלעדי. מה זה קשור? אבל יורש בלעדי בדורות הבאים? לא, אנחנו לא תופסים את זה ככה. יורש מקבל עכשיו. ומה בעצם עושה המדרש? המדרש ממשיך את מה שעולה מן הפסוק, שבעצם אברהם אבינו יש לו פה השקעה במשהו ארוך טווח. אברהם אבינו בעצם מדבר על לזרעך אתן את הארץ, וילך הלוך ונסוע נגבה, שהוא הולך, הוא מתהלך בארץ בשלב הבא. ללוט, לוט יוצא איתו למסע הזה, אבל מתברר שזה לא פשוט, מה זה? רגע, איפה משתקים? איפה נעצרים? הוא מוחשי יותר, הוא ממשי יותר. אותו הקדוש ברוך הוא לא שלף וייעד אותו למשהו גדול, וממילא ההליכה הזאת, ביציאה הזאת ממצרים, רואים את האימו ואחרי זה את. את, ועוד רגע, תכף תראו ויכוח, ועוד רגע פרידה, אין לנו מה לעשות ביחד. אבל המדרש שם פה באיזשהו דבר שמאוד, אני חושב, קשור לעומק פשוטו של מקרא, שבעצם הסיפור של לוט אומר, מה זה לזרעך? מה זה הדבר הזה? מפתיע, שהביא אותנו לארץ, כאן ועכשיו. הם עכשיו, הבהמות לא יוצאות זמומות, למה? כי הבטיחו לעבור את הארץ ואנחנו נוחלים, אז זה שלנו. רגע, ממשיך המדרש, אמר להם הקדוש ברוך הוא, כך אמרתי לזרעך, לכשיעקרו שבעת עממים מתוכה, והכנעני אז בארץ, אבל את זה לא שומע לוט. רואים את הפער הזה שבעצם הולך ונפער ביניהם, ויהי ריב בין רועי וכו', והכנעני אז בארץ, ויאמר אברהם אל לוט. כן.
גם ברמת הפשט, גם אם הולכים עד המקום שרואי לוט כבר חושבים שהארץ שלהם, כי לא ברור בין ברמת הפשט כמה הם מודעים להבטחה האלוקית. הוא אומר כאן, לוט בא לארץ כדי לחיות בארץ, כי הוא לא בא כדי להתחיל לבנות מזבחות, להסתובב.
נכון, כל ההתנהלות של אברהם, אפשר להגיד שזה כל ההתנהלות של אברהם שהוא לא נזכר ופתאום הוא מתנתק בעלייה ממצרים, ובסוף יהיה נפרד, היא בעצם קשורה לכל המהלך הזה שהוא לא מתאים לו, זה לא הסיפור, זה לא הייעוד שלו, אין לו את הייעוד הזה. ונכון, עוד מעט נראה מה כן יש לו. אז אם כן, בואו טיפה ננסה לסגור פה מעגל. אז ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני ובינך. שימו לב, אברהם יוזם את הפירוד. אברהם רואה את הפער, רואה את הריב. בעצם אפשר לומר, יש פה משהו שהולך ומתברר מאליו. דיברנו בזמנו על ההבדלות בספר בראשית, אנחנו רואים ההבדלה היא מעצמה הולכת ונרקמת, ואברהם קורא לה בשם, אל נא תהי מריבה ביני וביניך. כך אנחנו נריב תמיד. אברהם רואה, זה לא מתאים, אנחנו לא, זה לא אותו סיפור, יש לנו סיפור אחר, יש לנו ייעוד אחר. ואל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואיך. שימו לב, זה מתחיל בינינו, ואברהם יוזם את הפירוד, כי אנשים אחים אנחנו, אבל אנחנו לא, זה לא מסתדר. הלוך כל הארץ לפניך, יפרד נא מעלי, עם השמאל והימינה ועם הימין והשמאילה. שימו לב לדבר מעניין, אם היינו פה יוצאים החוצה ועולים על הר בעל חצור שנמצא מארטיס, רואים אותו. אז הר בעל חצור, יש מי שטוען, ואני חושב שבמידה רבה של צדק, שפה היה הסיפור. יפר עדנה מעלה עם הימין והשמאילה, ועם השמאל והימינה זה בין בית אל ובין האי, הם נמצאים פה, לשם הם חזרו. אבל אני כרגע התכוונתי שבהמשך הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אחרי יפר עדלות מעליו, סנה וראה מהמקום אשר אתה עומד שם צפונה ונגבה וקדמה וימה, את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה. אז סליחה, אני מחכה עם הסיפור הזה, עוד רגע נהיה בו. אני לרגע חיברתי ביניהם, החיבור הוא נכון, הוא קיים במציאות, אבל הפסוקים בהמשך מדברים על זה, אז אני דוחה את זה להמשך. ובואו נראה מה בעצם הוא אומר. הוא אומר, הלא כל הארץ לפניך, יפר עדנה מעליי. יפר עדנה מעליי בסיפור הגדול. יפר עדנה, נכון, זה וילך איתו בגדול, לא במחנה. בסיפור ההיסטורי, בוא ניפרד. הדרכים שלנו זה לא אותו דבר, זה לא עובד ביחד. ענה תהי מריבה. ביני וביניך קודם כל, וממילא גם במעגלים הנוספים. ובעצם היפר עדנה מעליי מצד אחד, אבל מה הוא אומר? עם השמאל והימינה והימין והשמאילה. עומד אברהם בין בית אל ובין האי, בית אל זה עיר גבול בין אפרים לבין בנימין, במקום הזה לימים ממלכת ישראל וממלכת יהודה. בית אל היא בדיוק נקודת הגבול בין ממלכת ישראל וממלכת יהודה. עומד אברהם במקום הזה ואומר, עם השמאל והימינה. מה זה שמאל? במקרא זה צפון. ומה זה ימין? זה דרום. אז הוא אומר לו, בוא נחלק את הארץ. ואברהם אבינו בעצם מציע את חלוקת הארץ. הוא אומר, אתה תיקח את הצפון ואני את הדרום. אתה תחליט, מה שאתה מחליט אני בא בעקבותיך. ובעצם הארץ הזאת שעוד רגע כולה תהיה לאברהם, מבחינתו של אברהם הוא מוכן לסיפור שכזה. זה פלא, זה לא מובן מאליו הדבר הזה, אבל אברהם בעצם מציע לו, אבל תוך כדי פרידה, לא במובן של, זאת אומרת, זה אחים, אחים אנחנו, יש פה איזה מין פתרון ביניים כזה, זה אנחנו אנשים אחים, מצד אחד, מצד שני, יפר עדנה, ובואו נחלוק את הארץ וחצי יהיה לך וחצי לי, וככה לא תהיה מריבה בינינו, כל אחד יהיה לו את מקומו. זאת אומרת, יש פה איזושהי הצעה מצד אחד של אברהם שמכיל אותו, ומאוד מתאים לאברהם שמכיל את כל העולם. האבא הזה שהכל, כולם היו בניו ונברחו בך, אז גם לך יש חלק מתוך הייעוד הזה. אברהם לא דוחה אותו מהייעוד לגמרי, אלא אומר, בוא תיקח חצי מהסיפור, אבל באיזשהו מבנה אחר של יפר עדנה מעלה. ומה עושה לוט? וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן כי כולם משקה לפני שחטא השם את סדום ואת עמורה כגן השם כארץ מצרים באחת צהר. ויבחר לו לוט את כל הכיכר הירדן וישא לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו. שימו לב, עיניו של לוט נושאות אותו למקום שלישי. אמרו לו, אתה רוצה את הצפון או את הדרום? וישא לוט את עיניו, וואו, מתאים לי משהו אחר. ומה מתאים? כי כולם משקה כגן השם כארץ מצרים. מה יש שם? כולם משקה. קשה לו להיזכר בפסוקים בספר דברים שכתוב שם, הארץ אשר אתה בא שם לרשתה, לא כארץ מצרים, ממש אותה הנגדה, לא כארץ מצרים, אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. אלא מה? הארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה, ארץ הרים ובקעות, ארץ קשה, לא נוחה כמו מצרים. למטר השמיים תשתה מים. זאת אומרת, כן, יש חקלאות קשה באזור ההר, לא פשוט, מסירות נפש, לא מתאים ללוט, הוא רוצה משהו כמו ארץ מצרים. והמים המצויים מתחת הרגליים, כן, לא, כגן הירק, והשקיטה ברגליך, אז פרשנים אומרים, עם הרגל אתה פותח סכר וכל המים זורמים מאליהם, אתה לא צריך, לא תפילות ולא מאמצים ולא גשמים עם כל מידת הדין שיש, זה מים שנובעים מהארץ, הכל נמצא פה, הכל זמין, הכל קיים פה, וזה מה שהוא רואה, כולם משקה, וירד כיכר הירדן, כולם משקה כארץ מצרים, יש פה מים בשפע, וואו, יש פה מים, לא צריך להתאמץ. והדבר הזה באמת ממחיש את התנועה שהוא היה בה לאורך כל הפרק הזה, ובעצם את תהליך הפרידה, כמו שאמרנו שעומד ומתחולל פה. ובואו נלך עוד רגע אחד לצל האחרונה, אחרי שכבר דיברנו על כך, אי אפשר. אבל לפני כן, ויסה לוט מקדם, אומרים חזל מה? השיע עצמו מקדמונו של עולם. ומה זה קדמונו של עולם? בהקשר שלנו, זה הייעוד הגדול, זה להיות עם אברהם, זה להיות בייעוד הגדול של ונברחו בך, שהוא הלך עם אברהם, והוא בעצמו, הוא בעצמו ויתר. הצעד האחרון, אברהם אומר לו, אברהם אומר ייפרד, אבל באיזושהי מין פשרה כזו. אני לא מוציא אותך מהסיפור, אבל בוא נהיה לבד. אבל היא מציעה איזושהי עמדה פשרה, ובעצם אומר, צפון או דרום? כמו לימים חלוקת הארץ, אי אפשר לא לראות פה סמליות. פה נפלגת ממלכת ירובעם ורחבעם. ובמשך תקופה ארוכה עם ישראל מפוצל לשניים בדיוק במקום הזה, בית אל היא עיר גבול, וגם פה בית אל אברהם מציע לו, וישא לוט את עיניו, והוא מסיע את עצמו מקדמונו של עולם, ובעצם אומר לא מתאים לי הסיפור, זה בעומק, לא מתאים לי הסיפור הארוך הזה וכולי, והוא הולך לצוהר, ותראו איזה יופי במקום אחר, בספר דברים, הוא קיבל את האזור של סדום ואת צוער, ובספר דברים, אז הקדוש ברוך הוא, או משה אומר לעם, או הקדוש ברוך הוא, וקרבת מול המון, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואחרי זה משה לעם, וקרבת מול בני המון, אל תצורה ואל תתגר מהם, כי לא אתן לך מארץ בני המון, כי לבני לוט נתתי הירושה. מתי נתתי לו? כשהוא אמר שהוא בוחר בה. אז מה הקדוש ברוך הוא נתן? בסדר, השגחה אלוקית. זה הקדוש ברוך הוא נתן. אבל איפה זה היה? בפרשה שלנו, שהוא בחר, וזה הנתינה האלוקית, שבעצם זה מה שמתאים לי. ולוט במקומו, ואברהם עם החזון הגדול הזה, שהולך להיות אבא של העולם, וזה משהו אחר. והנה, נמצאים עכשיו בהר בעל חצור, שתיארנו אותו לפני כן. ואחרי זה, כן, אברהם ישב בארץ, כן, אחרי, אני אראה פה, ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ואני קורא בפסוק י' ויסה לוט מקדם, ויפרדו איש מעל אחיו. אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בארץ הכיכר, ויהיה על הצדום. באמת, אברהם, מה שאמרת לגבי האימו הזה, זה מציק לי, אתם רואים. האימו הזה, באמת הוא מייצר פה איזשהו תהליך מעניין, שהם שניהם עולים ביחד ממצרים, ואפשר לומר, ביציאה ממצרים אל הנגב, יש פה איזה נקודה שבלב הם משותפים, אמו. המחנה כבר הוא אחר, זה כבר, הוא לא חלק מהמחנה, באותו פסוק שהוא כבר לא חלק מהמחנה, אבל בלב יש איזה מקום שיתעורר אמו דווקא, אולי ביציאה ממצרים, אולי איזושהי אחווה שקיימת כשכל אחד כבר יודע קצת את מקומו ומרגיש לאן זה הולך. אז בתוך המקום של ההתחלה של הפרידה כבר מתעורר את האימו, מתוך בחירה אנחנו עכשיו ביחד, אבל הנה הנסירה הולכת, וגם ללוט הולך איתו, זה כבר בשלבים ממצרים, השלבים הבאים זה כבר איתו, כשמתארים אותם ומתארים אותם לא ביחד, לא בתיאור אחד כמו שראינו, אברהם הולך למסעיו, לוט מתואר בהנגדה מסוימת, ואחרי זה הריב שביניהם, ואחרי זה אברהם, ואחרי זה מסיע עצמו מקדמונו של עולם, ואחרי זה ויפרדו איש מעל אחיו. אחיו, אנחנו אחים, נפרדים כאחים, אבל נפרדים אנחנו לא מתאימים. אז באמת יש פה, יכול להיות תהליך של נסירה שמתחיל מאיזה מקום של עצמיות וממילא אימו, אבל האימו הזה הולך ומתמסמס. והנה הצלע האחרונה, אחרי הסיפור הזה, ולוט ישב בערי הכיכר ויהיה על הצדום, אברהם, ויפרדו איש מעל אחיו, אברהם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הכיכר ויהיה על הצדום. ואנשי סדום, הנה הוא מגיע לסדום, אנחנו עכשיו רואים, לוט, איפה אתה נמצא, לאן אתה הולך? אנשי סדום רעים לחטאים, והנה במילים אחרות, וואו, לוט מדרדר, לוט מתרחק מהייעוד של אברהם, והוא הולך למקום שיש שם אנשים רעים וחטאים מאוד להשם. טוב, אז הנה, לוט יצא מן התמונה, ואז פסוק י' ד', ואדוני אמר אל אברהם, אחרי פרד לוט מאימו, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה עומד שם צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה לזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ וגם זרעך ימנה. זאת אומרת, אחרי פרד לוט מעליו, בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אז הנה, עכשיו הארץ כולה אחרי פרד לוט מעליו לאברהם ולזרעו. זאת אומרת, יש פה את הפרידה, יש פה והארץ כולה, ופה אולי רק נחדד, אם עולים להר בעל חצור וצופים ביום בהיר שאפשר לראות נופים, אפשר לראות מהחרמון ועד חברון ועד עזה, בואכה עזה, ואת השפלה ואת הצפונה של הארץ, אולי אפילו לכיוון הכרמל פחות או יותר. זאת אומרת, יש האור החיים אומר, קיפל הקדוש ברוך הוא לפניו את כל הארץ והבטיח לו אותה. זה בסדר לכתוב דבר כזה, אבל כשנמצאים בארץ ישראל ורואים שיש מקום ממש בין בית אל ובין עי, בין בית אל ובין עי, בית אל אולי זה חיר בית, ביטין, היישוב ביטין, זה באזור הזה, גם אם לא נגיד בדיוק, אבל באזור הזה, ביטין, העי זה חיר בית עטל שנמצאת מזרחה יותר לכיוון כוכב השחר, ובין בית אל ובין העי זה משולש, זה לא בין בית אל ובין העי על הוצאות ציר שזה קרוב, אלא בין, גם אפשר לראות שרצו זה לא ברור, אין שם ביניהם את הר גדול שממנו צופים, ובין בית אל ובין העי זה גם זה משולש, זה ביניהם, זה מזרח הזה מערבה וזה צפונה לשניהם, ובמקום הזה בעצם הובטחה הארץ לאברהם. והנה מה שבעצם ראינו בהקשר שלנו, ספר בראשית, איך בעצם אפשר לקרוא את הפרשה הזאת ולנסות להבין את המרחב שבה העולם נתון. העולם נתון במרחב של 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 הבדלה, במרחב של בריאה שעוד לא מחוברת, עוד אין תודעה, עוד אין מערכות חיים, עוד אין רקמות חיים. עכשיו יש עוד נקודה אחת, אבל אני מסתכל על השעון, אז אנחנו נעצור כאן בראייה הזאת של שליפת אברהם למקום גבוה ולוט שלא באימו. את השיעור הבא נפתח ברשימה של התייחסויות לעמדה הזאת של אברהם, לראות בעצם איך אפשר לעבור על פרשייה ועוד פרשייה ולראות את המקום אברהם. עם ישראל התחיל מאברהם, אברהם שהקדוש ברוך הוא שולף אותו מתוך ההיסטוריה ומניע אותו לאיזושהי עמדה אחרת של אבא מול העולם, ואיך הדבר הזה משליך בכל פעם מכיוון אחר.